אנחנו מחוות תלמידים עמוד י"ט. כי ליל דיברנו שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושי, אלא שצריכים לדעת איך לפעול בה. וגם בעניין הזה, הן אמת שאישיותו של ילד הישראלי נתאבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם, להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר, אבל איזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ? הלא אישיות ישראלית. וצריכים לנו להכיש ולהכין את עצמנו לאישיותו. זאת אומרת, יש פה נקודה. זה איזון מאוד מאוד קשה. האדם רואה שהבן שלו מתחצף. האדם רואה שהבן שלו עכשיו מרגיש את עצמו לאיש. והאדם רואה השפעות זרות. באה חובת התלמידים ומזכיר לנו, זה אדם מישראל. אני הרבה פעמים אומר בשיעורי שלום בית, שהאלף בית זה לזכור שגם אשתי או גם בעלי הם בן אדם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים משפט לבן או בת זוג שבחיים לא היינו אומרים לשכן. אז קודם כל בוא נזכור שהבן אדם זה לא גרוע מהשכן. השכן, השכנה, זה נשמע מצחיק, אבל לפעמים צריך להיזכר. כמה שהוא יצבן אותי, כמה שאנחנו בסכסוך, למעשה זה עדיין בן אדם, זה עדיין יהודי. לפעמים אשתו של האדם מבקש ממנו טובה. אם אשתו של השכן הייתה מבקשת את הטובה הזו, הוא היה עושה את זה. אבל כשאשתו מבקשת את זה, אז נו, עשיתי א', עשיתי ב', עשיתי ג', למה שאת לא תעשי? לפעמים צריך לעצור, לקחת פסיע אחורה ולומר, רגע, זה בן אדם מישראל? ואותו דבר לגבי הילד. אנחנו רואים את הקשיים שלנו יש עם הילד, והרבה פעמים זה מאפיל את הראייה שלנו שיש לי עסק פה עם אדם מישראל. אני מאוד עסוק עם הבעיה שיש לי, ואני שוכח שיש לי עסק עם בן אדם, ולא סתם בן אדם, אלא יהודי. וזה מה שהוא אומר, יש לנו בעצם עסק עם אישיות ישראלית. דרך אגב, דיברנו פעם למילה ישראל? לא, אז סתם שתדעו, ישראל זה יעקב אבינו, זה כשרית עם אלוקים עם אנשים בתוכל, ממילא ישראל זה רק עם ישראל. אין כזה מושג ערבי ישראלי. יש ערבי יהודי, כי יהודי זה מי שמאמין בשם אחד, שהוא לא עובד עבודה זרה. אז לפי הרמב״ם, שהערבים הם לא עובדי עבודה זרה, אז הם יהודים. אפשר לקרוא להם יהודים, אבל אי אפשר לקרוא להם ישראלים. אל תאמרו להם את זה. אבל זה למה שהחובת התלמידים כל הזמן מדבר על ישראלי. זה ישראל, זה אנחנו. אז גם כשאנחנו מרגישים שנתדבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם, בן אדם מתחיל לראות את התופעות של העולם החיצוני בבית שלו, אז הוא צריך רגע להיזכר, עדיין יש לי עסק עם אישיות ישראלית. הוא צריך לנו להרחיש ולהרכין את עצמנו לאישיותו, לאחוז אותו ולפעול בו לקדושה, תרם נתהפך לנו לאויב. ישנו את אותה החיות. עם משה רבנו, כל הנביאים וכל הצדיקים הרכינו את עצמם מגודל מדרגת צדקתם אלינו, אף לצורכי גופנו. האם לא נחטאנו, אם נזניח אותם ולא נרכין את עצמנו לכל אחד לחנכו על פי דרכו, בעודו עומד על הפרק? אם להיות עבד נאמן לשם, או חס ושלום פושע ישראל? זה נקודה מאוד חשובה. העניין שהקשר עם האדם זה על המדרגה שלו. אנחנו, אם תשימו לב, זה הרבה פעמים איך שההורה מתבגר, הוא יודע לדבר יותר לילד כילד. ביקרתי אצל הרב מיינץ, התייעצתי איתו בנוגע לחולים ביום כיפור, ובדיוק הבת שלו, בת 4-5, באה מהגן עם ציור. אז אנחנו באמצע דיון הלכתי, והיא באה אליו עם ציור, רבא תראה. אז הוא אומר לי, רק רגע, פונה לילדה, ומתחיל להתפעל מהציור, ואומר לה, רגע, תסבירי לי, מה זה ומה זה? עכשיו, אני צריכה לדבר עם האיש הזה, תתכונני בבית, עוד כמה דקות אני נכנס, אני רוצה שתסבירי לי כל פרט ופרט בתמונה, אבל אל תשכחי שום דבר, תכיני, שתוכלי להסביר לי את הכל. הרצינות והיחס שהוא נתן לילדה, אז גם שהוא אמר לה שהוא לא יכול להמשיך לדבר איתה, היא קרנה, אבל הוא דיבר עליה במדרגה, הוא דיבר עליה במדרגה שלה. כשגדולי ישראל היו באים לבחון ילדים, הרבה פעמים כשהיו עושים סיומים, אז היו מביאים גדולי ישראל לבחון את הילד. אז הגדולים ממש היו נותנים לכל ילד תחושה של הצלחה. לפי איפה שהוא, לפי המדרגה שלו, שהוא ירגיש שהוא הצליח במבחן. ותמיד היו מסיימים את המבחן, אומרים לילדים, איזה כיתה טובה, כל הכבוד לכם. אני צריך לדבר על הרמה שלו. אני לא צריך להראות לו את הרמה שלי. שני דברים, נכון. יש גם את העניין של סבא וסבתא אין תפקיד חינוך, זה קל. זה דורש הרבה מאוד. אני הרבה פעמים שם לב שכל שנה שאני מלמד יותר, הרמה של השיעורים שלי יורדת. כי אני יותר ויותר מבין את האנשים שעומדים מולי. לא עליכם עליהם מדבר. אני מדבר במכון מאיר. יש לי עסקים אנשים שמתחילים. בשנה הראשונה שלימדתי, הייתי מאוד לחוץ להביא את כל הראשונים שאני ידעתי. בשנה השנייה כבר פחות. כבר עברו כמעט 10 שנים שאני שם, אז היום אני כבר יותר מנסה להבין מי הבן אדם ומי הקבוצה ומה הם צריכים לשמוע. וכל שנה אני מתקדם איזשהו רובד ויורד רמה. אני עוד צריך ללמוד איך לרדת. זה התפקיד של מחנך. לא להשמיע את מה שיש לא להשמיע, אלא להשמיע את מה שהוא צריך לשמוע. ולא על הרמה שאני יכול לדבר, אלא על הרמה שהוא יכול לשמוע. וזה קשה. זה גם לא טבעי. אבל אם לומדים את זה, זה נהפך להיות טבעי. זה אחד מהסיבות שהבכור סובל כל כך הרבה. כי ההורים לא קולטים מה הוא יודע ומה לא. אחרי הבכור מתחילים להבין. אבל זה אחד מהכללים, ובן אדם צריך להזכיר לעצמו, כמו שהוא מתכופף לדבר עם הילד, כך הוא צריך להסביר. ואחד מהדברים שהרבה פעמים אנחנו כהורים נכשלים בהם, זה שאנחנו שוכחים מה הילד לא מבין. אתה לא הבנת שאם תכניס את העת למעברר, זה יעיף את העת וישבור את המעברר? לא, הוא לא הבין. האמת, הוא לא הבין. אז ילד מטיבו מנסה דברים, ואנחנו צריכים לרדת לרמה שלו. ולנו זה קשה. צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו ולדבר כלשונו. כמעט להתהפך אז לילד ולדבר עמו כדעתו וכערכו. זה עבודה. לא די ללמד את הנער, רק שחוב עליו לשמוע לכל המחנך ותו לא. אנחנו לא צריכים ללמד אותו, אתה רק צריך לשמוע. מה שאני אומר זה מה שתעשה. כי לא יועיל בזה בלבד. כי לסוף יראה את רבו למתנגדו ועריץ זר עליו כנזכר לאל. אם התפקיד שלו לשמוע בקולי, אז באיזשהו שלב כל השנאה שלו היא למופנית אליי. ופה אולי שוב אפשר להדגים הבית היהודי. אני אומר לכל חתן שכל השאלות הלכתיות צריכות לצאת מהבית. אני תמיד אומר שבבית שלי יש רק אחד שפוסק וזה לא אני. כל שאלות הלכתיות שואלות, אני מפנה החוצה. למה? אשתי צחקה באיזשהו שלב, כי אמרתי לה, אני לא רגיל לענות על שאלות, כשהגעתי לתפקיד הזה, אמרתי, אני 10 שנים נשוי, כל השאלות שאלנו החוצה. אני לא עניתי עליו שאלה של בשר וחלב במטבח, עליו שאלה של כשרות, שום דבר. כל שאלה העברתי החוצה. אז היא אמרה לי, אבל תמיד אמרת לי מראש מה הרב הולך לומר. זה נכון. אבל אני אף פעם לא אמרתי. אני תמיד אמרתי, נראה לי ככה, בואי נשאל. למה? כי כשהייתי בישיבה, שמעתי שיחה כזו. רב אחד אומר לשני, אני לא מבין. בני ביתי, יש להם שאלות בהלכה, והם מתקשים לשאול רבנים אחרים, והם לא שואלים אותי. והם לא מבינים שהרבנים שהם שואלים אותם, כשהם מסופקים, הם באים לשאול אותי. אז מה? אני לא מבין. אז השני ענה לו, הוא אמר לו, אתה תמה על זה? בוא אני אספר לך מה הולך אצלי בבית. בני ביתי מתקשים לשאול שאלות, והרבנים שמתקשרים לשאול אותם את השאלות, פותחים את הספר שלי לענות לבני ביתי. הם עונים להם מתוך הספר שלי. אז שמעתי, ואת מה? מה יאי? אז הסבירו לי
שטבע הדברים אם ההלכה נשארת בבית, אז כמה שאנחנו בתיאוריה מבינים שההלכה זה לא דבר אישי, אם הבעל שלי אמר לי שאני לא יכולה לאכול חסה של הכשר זה וזה, אני רק יכולה את זה. ואני הולכת לחנות ולא מוצאת את זה, ואני רוצה להכין את הסלט ואני לא מצליחה. אז באיזשהו מקום זה מעצבן אותי. למה הוא היה צריך להחמיר עליי? השכנות שלי משתמשות בחסה הזו. אם יש חומרה בנוגע להלכות שבת, חומרה בתארת המשפחה, והבני זוג חיים לפי החומרה הזו, אז מטבע הדברים, התחושה של האישה זה אנטי לבן, כי הוא זה שהביא את המסר הביתה. אז ההמלצה היא, אל תפסוק אתה. אתה יודע את ההלכות? אין בעיה. לך תשאל שמישהו אחר יענה.
להאשים את מישהו אחר.
עד הסוף. זה לא לכולה, לחומרה, זה לא אני. זה שאני דן עם הרב כשהוא עונה תשובה שלא נראית לי, זה כבר דין אחר. אבל למה יעשה? אני לא עונה. אני לא עונה. אני אומר לך ממש, לא... מהיום הראשון. תמיד... אין את הבעיה הזו, אבל זה אותו דבר עם ילד. זה אותו דבר עם ילד. הילד הרבה פעמים, אם הקול הוא צריך לשמוע בקולי, אז אנחנו בבעיה. כי אז אני הרשע. אז עדיף לי לא להיות הרשע. עדיף לי לבוא, לחשוב יחד איתו. יצא לבן שלי סתימה. הוא בא וביקש ממני טופי. אז אני ידעתי שאם הוא יאכל טופי, תוך מספר שניות הסוכר יחב לו מאוד. אז אמרתי לו, שמע, אני אתן לך את הטופי אם אתה רוצה, אבל לפי הניסיון שלי, כשיוצא לך סתימה, אם אתה אוכל טופי, זה כואב כאבי תופת, ואנחנו פה בכוכב יעקב בשבת, אין לי דרך לעזור לך. זה יחב מאוד, אבל אם אתה רוצה, לפי שיקול דעתך, אני לא ממליץ. הוא לא נגע בטופי, אבל אני לא הרשע. זאת אומרת, באיזשהו שלב אני אפילו שכחתי, באותה שבת זרקו טופים, הוא אסף טופים, ושאלתי אם הוא יכול לאכול, ואני שכחתי שיצא לו סתימה. אמרתי, כן. ותוך שנייה הוא הזכיר לי, אבל מה מאפלה לי הסתימה? אמרתי, אתה צודק, איך שאתה רוצה. כמה שאפשר אנחנו מרוויחים כשאנחנו לא הרשע שעומד מנגד. עכשיו, לא צריך לעשות זה בצורה כמו שדיברנו שבוע שעבר, לא רוצה אל תברך ברכת המזון, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא צריך להתנגן ככה. הרבה פעמים אני יכול ללכת בכיוונים אחרים, כמו הסיפור הזה עם הטופי. ויש עוד כלל. יש כלל שאומרים לאישה בהיריון. אל תעמדי אם את יכולה לשבת, אל תשבי אם את יכולה לשכב, אל תשכבי אם את יכולה לישון. אז אותו כלל יש גם בחינוך, שאל תאמר לא אם אתה יכול לומר כן. אנחנו צריכים לברוח מהלא כשזה אפשרי. להיות הורי, אבל כשאפשרי עדיין להימנע מלומר את הלא. אז לפעמים זה אומר שאני יכול להסביר לו. לפעמים זה אומר שאני יכול להסביר לו למה זה לא שווה לא. ולפעמים זה אומר שאני אומר לו לא, ואני מסביר לו למה לא. יש משחק טטריס, אתם מכירים? אז היום זה כבר 100 משחקים בתוך מכשיר אחד. אז אנחנו רוצים שהילדים ישחקו בהפסקה, אז אנחנו לא נותנים לו לקחת את זה לבית ספר, כדי שבהפסקה הוא ישחק ויתברר ויהיה לו כוח להתרכז אחר כך בלימון. אז הוא אומר, האם אני יכול לקחת את זה אם אני לא אשחק עם זה? אז למה הוא רוצה? אז מי ישחק? אז אני הבנתי, התרגיל הוא כזה, אני אביא, אני לא אשחק, אני אתן לחבר לשחק, אבל תמורת זה אני אקבל ממתקים, כל מיני דברים שווים, עושים חליפין. אז זה אני לא חושב שהוא היה עושה, עד כדי כך אני לא חושב. אז אמרתי לו, אני לא בטוח שההורים האחרים לא מנוגדים שהילדים שהם ישחקו כמו שאנחנו. אנחנו רוצים שתוכל להתרכז בשיעור, אני לא בטוח שזה הוגן כלפי הורי אחר, שאתה תביא, תיתן לבן שלו, והוא אחר כך יגיע לשיעור, לא יוכל להתרכז, כי הוא בילה את כל השיעור על הטטריס. אז אתם מבינים שאחר כך מתחיל דיונים, מתחילים לחשוב איך אפשר לשכנע את אבא בכל זאת, לתת לי לקחת את הטטריס. ואני לא נכנסתי לדיונים, כי הסברתי לו. אז אמרתי לו, הסברתי לך, מה לא הבנת בהסבר שלי? מה אתה אומר לי שבעצם... עונה להסבר שלי. כלום. דיון הסתיים. מצידו, לא מצידי. זאת אומרת, כשאפשרי, אנחנו מרוויחים על ידי ההסבר. בעבר דיברנו על כך שלא יכול להיות שהציות של הילד מותנה בהבנה שלו. לא יכול להיות שכשאני מבין אני עושה, או שההורה מחויה מרגיש איזושהי התחייבות להסביר לילד, כי הוא טוען, אני לא מבין. אז בעבר הדגשנו את זה שלא הבנת, בסדר, אז לא הבנת, בגלל זה יש לך אבא, אז בסדר, אז לא הבנת, אני מצטער, בסדר. אבל עכשיו אני אומר, יש גם צד הפוך. יש צד שאני מרוויח שאני יכול להסביר לו, כי אז יכול להיות שאני מרוויח, שאנחנו לא, אנחנו כבר לא מנוגדים. אני רוצה את טובתך, אתה גם אמור להבין שזה טובתך. לא הבנת, אתה מתפתה ואתה רוצה, בסדר. בשביל זה אני אומר לא. אבל זה כבר לא הרבה יותר עדין. זה לא אני האבא העריץ זר שבא ואומר לך לא, אלא אני האבא שאכפת ממך ואני מסביר לך. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו, שידע שהוא הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך. לא קטן ונער הוא, רק נצר מתה השם בקרם בית ישראל הוא, ועליו יטיל השם חוב זה לגדל ולחנך את הנצר הזה את עצמו לעץ גדול, עץ החיים, ולעשותו לעבד השם צדיק וגדול בתורה. וזה, המשפט הזה הולך להיות המשפט שהוא בונה עליו בעצם את כל הספר. כל הספר הולך סביב המשפט הזה, שאנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שהילד מבין שהאחריות החינוך היא עליו. האחריות להגיע לתוצאות, האחריות להיות בן אדם טוב, האחריות להיות עבד השם אמיתי, זה האחריות שלו, ואני לא זר, אני פה לעזור לו. מה אני בעצם עושה במצב כזה? אני לוקח את הבעיה שהוא כבר מרגיש את עצמו לגדול ובוגר, ואני הופך את זה ואני אומר, בסדר, אתה אחי, אני איתך, אני אעזור לך, אבל האחריות היא עליך ולא עליי. וסביב, ואת זה הוא הולך לפתח עכשיו, זה בעצם רוב הדגש של הספר, המשפט הזה. השאלה היא איך עושים את זה, וזה עכשיו נתחיל ללמוד. וכיוון שדעתו ורוחו קטנים ותורה הרבה עוד לא למד, ויצרו מרקד בקרבו, לכן, עם פחד השם לנגד עיניו, ויראהו שלא יחטא נגדו ולא ישחית את כרם השם צבקות, מוכרח הוא לשמוע תורת השם ודרכו מפי רבו ואביו. בין בדברים המפורשים בתורה ושולחן ערוך, בין בדברים שאינם מפורשים. זאת אומרת, אתה רוצה להיות עבד השם, אז אני יכול לגלות לך איך. אבל זה מתחיל ברצון שלך. לך יש אחריות, אז אני אעזור לך ליישם את האחריות. ופה זה יכול להתנגן על כמה אופנים. זאת אומרת, לפעמים זה טוב לשאול את הילד. אתה רוצה לגדול כמו בהמה? מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה לראות את עצמך? ולהציב את הילד מול ההבנה שאם הוא לא יתחנך ואם הוא לא ייכנס להרגלים טובים, לאן הוא יגיע? ופה אנחנו נוגעים בדבר שגם החפץ חיים מעלה אותו בשמירת הלשון. יש פעמים שמתארח בן אדם שהוא כל כך לא מנומס שכבר הילדים חשים שמשהו פה לא תקין. החפץ חיים אומר, יש הזדמנויות כאלה בחינוך שאין לך הזדמנות אחרת. ואתה, כדי שהילדים לא ילמדו מהאדם ויבינו מה נכון, אתה כהורה אומר לילד, אחרי שההורה חוזב, שמת לב לאלף או בית או ג', אתה מבין שזה לא תקין? זאת אומרת, לפעמים החינוך הוא בצד הנגדי, בצד ההפקי. אנחנו נחתנו בתחנה המרכזית מוצאי שבת הזה, והיה שם מריבה בין שני נהגים. הכללות, וזה הגיע לרמה של, זה היה על סף אגרופים עד שהמשטרה הגיעה, ואנחנו היינו תקועים שם. אנחנו היינו צריכים לעבור אותם, ולא יעזנו לעבור עם הילדים. אז אנחנו היינו תקועים שם כזה בהתלבטות, והדברים מתקלחים. מה הילד רואה? מה הילד תופס? מה הילד מבין? ואז הילד שואל אותך. אז זו הזדמנות חינוכית. ואתה מסביר לילד. יש אנשים, אני מאוד אוהב להסביר לילד, יש אנשים שההורים שלהם לא לימדו אותם. אנחנו הולכים בדרך לבית כנסת, שבת אחת, ואחד מהילדים שואל על אלה שנוהגים בכביש. ואני אומר להם, אלה אנשים שהם מסכנים, שאף אחד, אבא ואמא שלהם לא לימדו אותם איך לשמור שבת. אז הילד אומר לי, למה אתה לא קורא להם חילונים? אז אני שואל אותו, תאמר לי, כשאתה אומר את המילה חילונים, אתה אומר את זה באותה כבוד שאתה אומר יהודים? או שיש בזה קצת איזשהו בוז, איך שאתה אומר את המילה? אתה סתם מתאר מציאות של בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, או זה לא בדיוק ככה. אז הוא מחייך ולא עונה לי, ושנינו הבנו שהתשובה היא מה התשובה. אבל זה הזדמנות. זאת אומרת, אני לא אומר לילד, כן, מישהי ילדה, וכנראה שהוא נוסע לבית חולים ליולדת. אני גר ליד כביש ירושלים תל אביב. זאת אומרת, הילדים יוצאים מהבית, הם רואים את כביש ירושלים תל אביב. אז כמה יולדות יש בעם ישראל? אז, אתם פה ביישוב, אולי אתם יכולים לומר את זה קצת יותר זמן. לכם יש ערבים, אוקיי. אבל לנו זה לא ככה. אז, אבל מתוך זה, הילד צריך להבין מה אני עושה איתו. מה אני עושה כמחנך? וזה הנקודה שהוא אומר. אני אומר לו, ואז אני מספר לו. תראה, פלוני שבא אלינו בשבת, ובא עם טלפון סלולרי לסעודה. הוא לא יודע. זה לא אשמתו. ככה הוא גדל. אתה, למה אתה שונה ממנו? לא כי אתה כל כך חכם, עם כל הכבוד לחוכמה שלך. אתה גדלת ככה. אם הוא היה, אם אתה היית גדל איפה שהוא, איפה היית? ואם הוא היה גדל איפה שאתה, איפה הוא היה? עכשיו, זאת אומרת, במקום שזה יהיה בעיה חינוכית, זה נהפך להיות כלי חינוכי נהדר. הילד צריך להתחיל להבין, היי, הם עושים לי טובה כשהם למדים אותי מה זה שמירת תורה ומצוות. זה לא מצב שהם חונקים אותי, זה מצב שהם מלמדים אותי איך לחיות חיים כאלה. וזה מביא אותנו לשלב הבא של איך אני בכלל מייצג את התורה. הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, ואנחנו מייצגים לילד את הקושי שבתורה. בשיחה כזו זה הזדמנות, וכדאי לנצל עוד הזדמנויות, לדבר איתו על היופי של התורה. זאת אומרת, כשאני אומר לו, הם, ההורים שלהם לא לימדו אותם מה זה שבת, אני צריך לדאוג לכך שהוא לא יוצא מתוך השיחה ואומר,
איזה כיף
לב. נכון. אז אני צריך להתחיל לדבר איתו על הדברים בשבת שהוא נהנה, על הדברים שבמצוות שהוא נהנה. שמתם לב שגם אנחנו בלימוד הלכות שבת, אנחנו עדיין עוסקים הרבה מאוד בדיני שבת שהם כיף. קידוש, הדלקת נרות, סעודת שבת, נכון? אנחנו בינתיים כבר חצי שנה לומדים הלכות שבת, חצי שנה עדיין עוסקים בעשה שבשבת, עוד לא בלא תעשה שבשבת. וזה כי הרבה פעמים מבחינה חינוכית אנשים פספסים את זה. אנשים שוכחים, גם בחיים של עצמם. דיברנו על מה שרב יעקב קמנצקי אמר, למה הדור שמסר נפשם על השבת, יש להם ילדים שלא שומרי שבת? כן, הזכרנו את זה. הוא אמר כי הם היו. כן, אז זה העיקרון המסר, שהילד שומע, קשה להיות יהודי. אז בסדר, קשה, זה לא יודע מה אני רוצה. וזה הרוח, וזה הרוח שבבית. יש אנשים שמנשקים את התפילין שלהם הרבה מאוד בבוקר. השאלה היא, מה הם עושים עם שאר המצוות בבית? כמה בן אדם מתלונן שהוא צריך להוציא כסף על אתרוג, וכמה בן אדם מנשק את האתרוג. היה לנו שכן שסיפר לי, הוא היה מספיק מבוגר להיות אבא שלי, והוא סיפר לי שעד היום הוא לא יכול לשכוח איך אבא שלו לקח אותו לקנות תפילין, ועמד שם חצי שעה והתמקח עם הסופר להוריד את המחיר. והוא כבר מצווה, זה כל כך תפס אותו. אתה קונה מצווה ואתה מתמקח על כל דולר? זה היה בארצות הברית. עד היום הוא כבר, כאילו, כשהוא סיפר לי את הסיפור, היה בן 40 ומשהו. וזה עוד ישב אצלו. למה אתה לא יכול להשקיע במצווה? זאת אומרת, לילד זה הפריע. אני לא אומר, יש ילדים שמבינים ככה, יש ככה. אבל צריך לחשוב רגע מה הילד רואה, ואיזה מסר אני מעביר לו. וזה חלק מהמבנה שאני צריך לבנות, שהילד יבין, יש פה משהו טוב, יש פה משהו מתוק, יש פה משהו שהוא החיות שלך. ואני בסך הכל יכול לעזור לך, אם אתה רוצה לעמוד באחריות. זה מביא אותנו לעוד נקודה שהיא עדינה. אנחנו לא מפרטים כל כך את ההפרשי גילאים פה, כשזה הבדל שמיים וארץ. ילד בן 5 אומר, אני לא רוצה לברך ברכת המזון, אז התשובה היא, מה זאת אומרת? תברך ברכת המזון. זאת אומרת, אני לא צריך לתת לגיטימציה לאמירה הזו, אני לא רוצה לברך ברכת המזון. אני לא צריך להתייחס אליו כמו ילד בן 12. יש הבדל בגילאים ובהבנה של ילד. יש שלב שהתפקיד שלי קורה, זה לומר, שטויות, אתה מברך ברכת המזון, וגמרנו, הדיון הסתיים. תברך ברכת המזון. יש שלב, וזה מה שהתחלנו לחלק שבוע שעבר, יש שלב שהילד חושב שאתה לא מבין. יש שלב שהילד יודע שאתה לא מבין. יש שלב שאתה כבר, אוקיי, בסדר, אז אני רק צריך לדרוש את הכבוד המינימלי. אז זאת אומרת, בסדר, אז אתה כל כך חכם, אני לא מבין, אני לא אשכנע אותך, אבל יש כבוד מינימלי שאתה לא יכול לעבור עליו. זאת אומרת, זה שלבים שונים בחינוך.
מה שרב אמר מקודם, שאנחנו
שברכת המזון זה בין קל לבין הקדוש ברוך הוא, ומה שאתה הרב אומר עכשיו
תלוי בגיל.
הרב יכול לפרט את זה, אבל
זה תלוי באינטליגנציה של הילד, זה מאוד, מאוד תלוי באינטליגנציה וברמת הביטחון העצמי, זה כל בית לגופו. אבל יש שלב שהתגובה הנכונה היא שטויות, אתה מברך, זה לא דיון, כאילו לא לתת לגיטימציה לצד השני, אבל זה אוקיי, זה קשה לפרט גילאים, זה משתנה. אני רואה בילדים שלי משתנה מילד לילד. יש לי ילדים שיותר מבוגרים שעדיין התשובה הזו היא רלוונטית, ויש לי ילדים יותר צעירים שהתשובה הקודמת היא הרלוונטית.
אז אני אומר, זה בין חד בין הקדוש ברוך הוא, כשאני חושש שהוא לא יקשיב לי, אם אני אגיד לו לבוא לברך?
אולי זה לא רק חושש, אולי השאלה היא גם כמה אנטי יהיה. זאת אומרת, יש ילד שאומר, לא רוצה ללכת לגן היום. זאת אומרת, אתה הולך לגן, להתראות. הולכים לגן. לא רוצה ללכת לבית ספר, אתה הולך לבית ספר. יש ילד שאתה מבין
שה... אם הם בתוכנה הזאת של בתשובות בנושאים אחרים, אז גם בברכת המזון לקחת אותו...
צריך להבין כמה הלא שלו מבוסס. כמה הלא שלו... יש שלב שילדים, זה סתם הם אומרים לא. והם סתם בוחנים את כמה אפשר לדחוף. זה תלוי גם בסיטואציה וגם בילד. זה תלוי, אני חושב, מאוד בסיטואציה. אותו ילד, יכול להיות שפעם אחת הוא לא רוצה ללכת ברכת המזון, סתם לא בא לי. ופעם אחת הוא לא רוצה, כי הוא באמצע שחק עם הלגו. בכל מקרה יכול להיות שאחד מהתשובות היא יותר צודקת מהשנייה. אבל צריך להבין שאנחנו בדור ש... יש גבול כמה אני יכול לומר לו, אתה הולך לברך. אנחנו, מה שדיברנו לפני כמה שבועות, אנחנו לא יכולים ליצור מצב שהוא תיאר קודם, שהדת נהפכת להיות נקודת מאבק בינינו. מה שאכפת לך, אני אדע להכיב לך. אתה לא מכיב לי. וזה מה שאנחנו, זה הכיוון שהוא עכשיו הולך לפתח. זה אחריות שלך, זה תפקיד שלך, זה מצווה שלך. יחד עם זה, הילד מחכה לפידבק החיובי שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לנצח מתוך העשי טוב, מתוך החיזוק של הטוב. זאת אומרת, בוא נאמר, יש ילד שלא קם בזמן. ופעם אחת הוא כן קם בזמן. אנחנו צריכים לדאוג לכך, למצוא איך לחזק את הכן קם בזמן הזה. ולפעמים זה מאוד טוב מה שדיברנו בעבר, לא לעשות את זה בצורה ישירה. בעצם לא מגיע לו שום דבר, זה הבסיס, זה הנורמלי, נכון? תקום בזמן. אבל מאידך גיסא, יכול להיות שהוא יכול לשמוע בטעות שיחה, שאתה אומר לאשתך, אז זה לא יהיה, לא. איזה תענוג, אני רואה שהוא מתחיל לקחת את הדברים ברצינות, והוא מתבגר, הלאה. הוא שומע, אתה נתת לו אתגר, ועכשיו צריך לנסות ליישם את האתגר. אני לא מכה בעבר, אני אומר, איזה טענות, תראו, אני מחזק את ההווה, ואני מנסה ליצור איזשהו גל, שילך איתו. ואם אני הצלחתי ליצור את הגל הזה, אז כשיקרה אחרי יומיים שלושה שהוא לא קם, אז אני הייתי מחזק את הגל, הייתי אומר לו, כל הכבוד, שתדע, שחלק מזה שבן אדם בוגר זה שהוא לא נותן לנפילה אחת להפיל אותו הלאה. אז בסדר, אז הבוקר לא קמת בזמן, אל תדאג מזה, הלאה. בעזרת שמחר יהיה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו מנסים לחזק גלים חיוביים, ואם אנחנו יכולים ליצור ולחזק אותם, אז אנחנו עושים, מצליחים הרבה מאוד בחינוך בלי המאבקים, ובלי שהוא בכלל שם לב שחינכתי אותו. וזה החינוך הכי טוב, כשהילד בכלל לא קולט. טוב, נעבור. כן. תלוי איך מפתחים את זה. זאת אומרת, אני חושב שזה כן צריך להיות חלק מהחיים. זה מעניין שאתה שואל את זה, כי לפני חודשיים, באזור יום כיפור, חודשיים, שלוש, בסדר, קמה הבת שלנו באמצע הלילה, רצה לאשתי, ובדמעות אומרת, אני כל כך מצטערת ש... אני כבר לא זוכר, מה? את סולחת לי, אמא? אז אני מאוד כעסתי מהסיפור הזה. אז אשתי אמרה לה, ודאי שאני סולחת לך, ודאי, ודאי, חזרה לנתה לך לישון. מאיפה זה בא? יש לה גננת, שדיברה הרבה מאוד על זה שצריך לבקש סליחה, ושהקדוש ברוך הוא מבקש שנבקש סליחה, ושיש ספרים שנפתחים בשמיים, והיא החדירה בהם פחד השם, עד כדי כך שהילדה קמה באמצע הלילה לבקש מחילה. אז אני הצטערתי, וזה עצבן אותי, שילדה בת 5 צריכה לשמוע כל כך הרבה נקיפות מצפון. כל כך הגננת צריכה לגעת לה בנשמה, אני חושב שהם הפריזו על המידה שם.
כל התסביכים שלהם נעשים להשתף לתוך הגן או לתוך הכיתה הלב.
כן, כן, אני גדלתי ככה. אני בכיתה הלב שמעתי על גלגולים, סיפורים מימים נוראים. אני פעם הלכתי למנהל של הבית ספר כילד, ואמרתי לו, אני רוצה לספר לך סיפור שהרב סיפרנו היום, ותסביר לי למה אני ילד צריך לשמוע סיפור כזה. אני כילד ניגשתי למנהל, ואמרתי לו, אני רוצה להבין למה אני צריך לשמוע סיפור כזה. לא היה לו תשובה, הוא היה עמום. אני כל כך כעסתי. כאילו, אני עוד זוכר את הסיפור שהמורה סיפר. הוא סיפר על גוי שתפס אישה, אנס אותה, וזרק אותה לתנור, ושרף אותה חיה. זה הסיפור שהסבר. אני עוד זוכר, אני עוד זוכר. זה לא היה כיתה א'. אבל אני עוד זוכר את הסיפור. אני יצאתי מהשיעור הזה עמום. זה היה הסיפור. אז אני ניגשתי למנהל. אני פשוט, לא עזר לי כלום. למעשה זה לא עזר לי כלום. אבל אני אומר, הנקודה הזו של פחד השם, אני חושב שבצורה עדינה כן צריכה להיות קיימת. זאת אומרת, חלק מזה זה חינוך. חלק מזה ילד צריך להבין. יש הקדוש ברוך הוא, יש דין, יש דיין, יש לי אחיות. אני לא חושב שזה צריך להגיע לרמה של הבת שלי בת 5, היא עד כדי כך מפחדת. אבל ברמה מסוימת תלוי בגיל. על עליו איתי לשם את חוב זה לגדל, כן. הוא ידבר, לא. אז הוא ידבר על איך מפתחים את זה. זה הדפים הבאים. הוא ידבר על איך ניגשים לילד, ואיך מדברים איתו על זה שבעצם יש לו אחריות והקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, ומדברים איתו על זה שהקדוש ברוך הוא יושב פה לידו ומחכה לראות אותו מצליח. זאת אומרת, בנימה אופטימית וחיובית, אבל עם כל זה הוא ידבר על זה. אז כמובן שבדור שלנו אנחנו צריכים לדעת מה מזה לקחת ואיך להשליך, אבל הוא כן ידבר על זה. ואני חושב שזה, זאת אומרת, אי אפשר לעבוד רק עם אהבת השם. צריך גם לעבוד עם יראת שמיים, אין מה לעשות. זאת אומרת, אני לא חושב שנצליח בחינוך אם הכל זה מתוך אהבה, כי יש ימים שאין לי אהבה, נכון? זה עבוד מאהבה, עבוד מהירה, עבוד מאהבה שאם באת לסנות דע שאתה אהב, ועבוד מהירה שאם באת לבות דע שאתה ירא. זאת אומרת, יש ימים שבן אדם רוצה לבות. אז אני חושב שיש רמה של יראת שמיים שצריך כן לפתח בילד. איך מפתחים ומה מפתחים, אז עוד נדבר על זה. אבל אני כן חושב שזה חלק מהמכלול. זה לא רק אהבת השם.
השאלה אם בדור שלנו יש מקום לראות השם?
אני חושב שכן.
אבל השאלה באיזה מקום, איזה מקום זה תובס?
אז
כי סך הכל הדור היום הוא, כמו שדיברנו לפני, הדור הרבה יותר חכם, הרבה יותר אינטליגנט והרבה יותר פועט בדברים.
אז תזכיר לי, אם לא נתייחס לזה בשבועות הקרובים, תזכיר לי, נחזור לזה. כי זה מכמה כיוונים, זה דווקא מאוד קיים. טוב, אני אזכיר בדקה, אבל נפתח את זה בעתיד. כמו שדיברנו, שילד באיזשהו מקום, זה מאוד מפחיד אותו, שהוא הנהג, כי הוא יודע שאין לו את הכלים להתמודד, ככה בעצם כולנו מאוד מפחיד לחיות חיים בעולם הזה בלי הקדוש ברוך הוא. כי אין לי שליטה. אני לא יכול להבטיח שאני אנשום מחר. אין שום דבר שבשליטתי. זאת אומרת, הטווח שליטה שלי הוא מאוד קטן. אני לא שולט בבריאות שלי, אני לא שולט בפרנסה שלי, אני לא שולט במלחמות מבחוץ. יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים לחיים שלי שאין לי שליטה עליהם, שאם אין ריבונו של עולם בעולם, אז זה מאוד מפחיד לחיות פה. כי הכל נתון למזל, ומה אני אעשה? אין לי דרך להתמודד עם המזלות. הדור שלנו, כמה שהוא יותר ויותר מפתח את הגאדג'טים האלה, יש לו יותר צורך להתעלות בדברים על טבעיים שהוא לא מבין. בגלל ששוב, הוא נכנס לפחד הזה, אני כל כך מבין, אבל בסוף אין לי שליטה. וזה מאוד מפחיד, כי הרי יש לי שליטה בכל דבר אחר. אם יש רעידת אדמה ביפן, תוך דקה אני יודע. זה על האייפון שלי, אין לי אייפון. אבל כאילו, כל העולם יודע, תוך שניות אנחנו יודעים. אובמה משתעל, מישהו שם את זה על טוויטר, זהו, כל העולם יודע. זה לא... אז יש מצד אחד תחושה של שליטה, מצד שני זה גורם יותר צורך בנפש של האדם להכיר שיש בורא עולם. וזה דבר שאני חושב הדרך החינוכית הבריאה להעביר את זה לילד, זה קודם כל להתחיל בגיל צעיר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך להיות חלק מהשיח גם כשילד בן 3, 4, 5. זאת אומרת, כשהילד שלנו בן 4 כעס עליי, אז הוא אמר, אני ארוג את אמא, ואני ארוג אותך, ואני ארוג את השם, והלך לחדר. ואני ראיתי את זה בנימה חיובית. כי אם יש אמא, אבא והשם, אז טוב מאוד, בסדר. אז אני ראיתי את זה כהצלחה, שמחתי מאוד עם המשפט הזה. כאילו, מבחינתי, אז בסדר, אז הוא צריך ללמוד שלא מדברים ככה. עוד יהיו הזדמנויות. אבל אני אומר, זה אומר שזה חלק מהחיים. זה קיים. אותו דבר, אני אומר, אז זה התחלה. זה צריך להיות חלק מהשיח בבית. חלק מהחיים. אחר כך יש גם את העניין שבן אדם צריך להראות בדוגמה אישית מה זה יראת שמיים. מה זה רצון לקיום מצוות, החשיבות של קיום מצוות. לא יראת העונש, יראת שמיים. יראת העונש, אני לא דן ביראת העונש. אני לא חושב שרוב האנשים מסוגלים להעביר את זה בצורה בריאה, יראת העונש. אבל יראת שמיים כן. אתה איתי? כן? אבל זה כן. אני אומר לך סיפור שקרה לי שבוע שעבר. קניתי רוגלך בשביל מכון מאיר ובשביל הישיבת הסדר. הבאתי את כל הרוגלך לשיעור בישיבת הסדר. עשינו הפסקה, תוך כדי הפסקה בא מישהו עם שאלה שהייתה אמורה להיות דקה, ובסוף הבן אדם פרץ בבכי, וזה לקח רבע שעה להרגיע אותו, ולא יכולתי לחזור לשיעור לרבע שעה. חזרתי אחרי רבע שעה, אין שיעור. זאת אומרת, מגיד שיעור אחר בא לאותו מקום, הראש ישיבה בא לאותו מקום, ואני לא יכולתי, הוא פינה את השיעור שלי, אמר להם את השיעור במקום אחר, אני מעביר פה. בסדר, אז הוא מעביר שם, הוא לא קלט שאני אמור להמשיך את השיעור, וכל השיעור התפזר, אני אוסף את השיעור, מסיים את השיעור, אין לי את הרוגע לך, כי הוא באמצע להעביר שיעור, וזה מונח שם על השולחן. אז לא רציתי להפריע לאלה שהיו באמצע השיעור שלו, את התיק שלי והדברים לקחתי, את הרוגע לך לא לקחתי. והלכתי. ואני בליבי אמרתי, בסדר, אני אשלם עוד 12 שקל, אקנה עוד חבילת רוגע לך לשיעור במכון מיר. בסדר. באתי ביום ראשון, והחברה אמרו לי, שכחת את רוגע לך פה ביום חמישי. אמרתי להם, לא שכחתי, אני בכוונה לא לקחתי. כי הראש ישיבה היה באמצע שיעור. אז הם אמרו לי, ומה, אז החברה במכון מיר לא היה להם רוגע לך? אמרתי, לא. הוצאתי מכספי, קניתי 12 שקל, קניתי עוד רוגע לך. אז אמרו, אתה לא חושב שאתה מגזים? למה לא הלכת לקחת את הרוגע לך? הם שלך. אמר להם, רבותיי, בשביל 12 שקל, קניתי קצת תורה בעולם הזה. יש משהו יותר יקר, אני לא מבין. כולם יהיו מרוכזים בשיעור. אני נכנס למציא שקית, זה סותר לחלק מהאנשים את הריכוז. חלק יחזרו, חלק לא יחזרו. אז בשביל 12 שקל קניתי תורה, יש השקעה יותר טובה בשביל 12 שקל. אז בסדר, לא איבדתי 12 שקל, קניתי תורה. הרושם שהמשפט הזה עשה להם, אני לא לקחתי בחשבון, היה שווה לי 100 שקל. אני לא חושב ש10 שיעורים היו מעבירים את הרעיון כמו שזה העביר להם. פתאום נקלט להם אחרת. אמרתי להם, אתם יודעים, כשאני צריך לשאול את ראש ישיבה שאלה, אני לפעמים מחכה יומיים, כי הוא כל הזמן לומד. הרב נרי, הבא במדרש, יושב ולומד, כל היום. ממש, אז אני לא אפריע לו באמצע הלימוד. אז לפעמים אני מחכה יומיים עד שיש רגע שהוא מרים את הראש מהגמרה כדי לשאול אותו שאלה. כי מה אני אפריע לו בלימוד? זה נקלט. אני יכול להעביר 10 שיחות, זה לא יקלט כמו הדוגמה הזו. ואני לא תכננתי את זה. זה לא היה מתוכנן. אבל אני אומר, זה,
זה פה שצריך כן לנסות, הדוגמאות האישיות, זה מה שמעביר את המסר יותר מהדיבורים. טוב, בעזרת השם, מוצאים אותם.